ברכה ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בעמוד 475 במאמרי ראייה, דברים שבעל פה, חנוכת בית המדרש למורים מזרחי, שזה גם ענייני חנוכה. מה?
זה ליפשיץ.
זה ליפשיץ?
כן.
אתה בטוח?
כן.
טוב, בסדר. רבותיי, הנועמים הנכבדים עמדו בקווים בולטים על תולדותיו של המנוח רבי רפאל שלמה ברבי אברהם גוץ ז"ל. שהבניין שאנו עסוקים היום בחגיגת חנוכתו נקנה מעזבונו. רוצה אני גם כן להוסיף כמה קווים על פי ידיעתי. מר אוסישקין והנשיא רב נחום סוקולוב קשרו את שמו של רב רפאל שלמה גוץ עם השם קלמן זאב ויסוצקי. עם האחרון לא נפגשתי. אבל האמת היא שאני לא פגשתי אף אחד מכל אלה. כן, כן. אבל מימי ילדותי עדיין שמורים אצלי זיכרונות ממנו, של ויסוצקי. סמוך לעיר מולדתי, כלומר הרב נולד בגריבה. ישנה עיירה קטנה כמו כפר, שיושבים בה גם עכשיו יהודים עובדי אדמה. זה היה בייחוד אז חידוש ברוסיה. כן, הרי בדרך כלל היה, אי אפשר היה גם לקנות אדמות וכדומה. זוהי עיירה דובנש, הקרובה לדווינסק ולגריבה עיר מולדתי. אז ככה מישהו מחפש, אז בין גריבה לדווינסק תמצאו את המקום הזה. כן, ליד הגריבה, כן. כן. רבי קלמן, אתה הבנת הכל, כן. כן. רבי קלמן זאב ויסוצקי היה אחד מהעיקרים בדובנש. עוד לפני שהתחילה תנועת חיבת ציון להכות שורשים, כן, חובבי ציון, ועידת קטוביץ, כל התמיכה ביישוב, הוא ערג לשוב אל הטבע. ובתוך לבבו ערג שהטבע הזה יחייב אותו לשוב אל עבודת האדמה בארץ ישראל. באקזמפלר של קלמן זאב ויסוצקי, יש כמה, אקזמפלר הכוונה טופס, כזה, כלומר פלייר היינו קוראים לזה. כן? יש כמה דברים טובים שהם לבושים בלבוש חילוני עולמי. כן? כלומר, זה כמו, הייתה אז גם כן איזה מין רומנטיקה של שיבה אל הטבע בעולם כולו. היו תנועות הצופים ועוד דברים כאלה. אולם אם נחקור אחרי מקורם, אחרי המעיין, מאיכן הדברים עלולים לקלוט את חיותם, נמצא שהמקור הוא מקור הקודש. כלומר, זה לא סתם עבודת האדמה, אהבת אדמה של המצויה בעולם, בעצם זה נבע משיקולים של קודש. רב קלמן זאב ויסוצקי היה אחד מהדבקים בלימוד יראת שמיים לפי שיטתו של רב ישראל סלנטר ז"ל, כלומר, הוא היה מישיבות המוסר. מחשבותיו המוסריות והשקפתו הלאומית והאנושית קיבלו אחר כך צורה מקושרת לארץ ישראל ולתחיית האומה. בהתחלה, כנראה, וזה מה שהרב רוצה לומר, זה היה מסיבות של אהבת האדמה והטבע וכדומה, אבל אחר כך זה התחבר גם לציונות. רב רפאל גוץ ז"ל, זה לגבי ויסוצקי. מה עם השני? רב רפאל גוץ ז"ל היה בן לאחד הרבנים הגדולים והצדיקים. אני הכרתי אותו כבר בשנים האחרונות לחייו על ידי שתי פגישות. הפגישה הראשונה הייתה פה בארץ ישראל ביפו. נזכר אני בהלצה אחת שאמרתי אז, ואולי כדאי לחזור עליה. הוא בא אליי ליפו לבקרני, ומצא שאני מאוד מרוצה מארץ ישראל. זה היה בזמן שהוא קיבל כמו יתר העולים את הפתקה האדומה, אז בארץ ישראל אסור היה לבנות בתים, והיינו בונים רפתות. מה?
לנו היה אסור.
אז מה אמרתי?
הרב לא אמר לנו.
לא אמרתי לנו. אסור היה לנו לבנות בתים, והיינו בונים רפתות, ומשתמשים בהם בתור בתים. והבקשיש היה מתרץ שאנו רוצים לבנות רפתות עם חלונות רחבים. זאת הייתה הדקלרציה שהייתה לנו אז. והנה אמרתי לי אז רב שין גוץ, זה כנראה אבא שלו, הייתי רוצה,
שלמה.
רב שלמה, כן, כן, רב שלמה גוץ, הייתי רוצה לדעת באיזה אופן אתה שמח מההווה שלנו בארץ ישראל, הרי אתה רואה איזה קשיים יש לנו, אז איך אתה יכול להגיד את זה? אמרתי לו, אני שמח גם מההווה שלנו בארץ ישראל, תרשי לי לפסוק פסוק אחד מדברי דוד המלך, שופטני אלוהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד, והרי תשאל, וכי זהו גנאי של הגוי שהוא לא חסיד? משמע שהוא צדיק, הרי מה זה חסיד? זה יותר מצדיק. אז אם הוא לא חסיד, סימן שהוא לפחות צדיק. אז איזה גנאי יש בו בפסוק? הנה, אתם סובלים צרות מניקולאי, הצר המושל יחידי ברוסיה. ואנחנו סובלים מעבדול חמיד, שזה הסולטן. אבל נתאר לנו שיהודי אחד, חכם ואמיץ ברוחו, היה ניגש לניקולאי ואומר לו, כיצד אתה ניקולאי עושה צרות לעם שלם של 6 מיליוני אנשים, כן, ברוסיה אז יש 6 מיליון, נתינים נאמנים הנאמנים לכל חוקי ארצך ארץ מולדתם, למה אתה משפיל ומצייר אותם כל כך ועומד על שפיכת דמם? וניקולאי היה למשל עונה לו, טוב, אתה קובל עליי, בבקשה, אבל גם לי יש טענות, ואני רוצה בדין תורה אצל רב יהודי, מכיוון שיודע אני שבתורה כתוב, דל לא תהדר בריבו ואין רחמים בדין. ובדין ניקולאי יכול לומר, אתם יושבים בארצי, ואתם שכנים שלי, רוצים אתם להמשיך לשבת בארצי על פי התנאים שלי טוב, ואם לאו, לכו לכם, ובקשו לכם דירה אחרת. אז היה הרב מוכרח לפסוק שהדין עם ניקולאי, ולא עם היהודי המתעונן עליו. אבל אילו איזה יהודי היה ניגש לעבדול חמיד, ואומר לו, כאן ארצנו הקדושה שניתנה לנו בברית ובתנאים היותר חזקים משמיים וארץ. זאת היא ארצנו, ומתנו קיימת, ואנחנו רוצים לשוב אליה. היה הצדק והמשפט, שאם רוצים אנו לשוב אל ארצנו, הנך נותן לנו פתקה אדומה ומצר לנו, ואם רוצים אנו לבנות בתים, אתה אוסר עלינו. הרי אף אם עבדול חמיד ירצה להתדיין איתנו, הרב לא יצדיק אותו בדין. ועל זה אומר הפסוק, שופטני אלוהים וריבה ריבים מגוי לא חסיד, זאת היא תפילה לבבית על כל כנסת ישראל שתצא מהגלות, ותישאר בארץ ישראל, שהיא שלנו בדין ולא בחסד לאומי. ומה בצער שרוצה לומר, זה שהגויים מקבלים אותנו בארצותיהם, זה חסידות. ולכן כשהם לא נוהגים איתנו בחסידות, אנחנו מתפללים, שופטני מגוי לא חסיד. אבל בארץ ישראל זה משמרמה ועבלה, הרי זה שלנו.
אבל הם סודקים בטענה שכאילו זה התנאים שלנו.
זה התנאים, כן. עכשיו, הם לא חייבים להיות רעים. כן. בסדר. אנחנו הרי עם קדוש שיכבדו אותנו. הרעיון הזה משמח אותי גם בהווה, מפני שפה אנחנו יודעים את צדקנו. אז זה שעושים לנו צרות, זה גם מחזק את התחושה של צדק שלנו. מה שאי אפשר לדעת מכל מקום בגולה. מאז היה מקושר איתי קשרי ידידות. זה הפעם הראשונה, זה הבדיחה, זה מעין בדיחה. של הרב קוק, זה בדיחות רציניות, כן, כן, זה בדיחות רציניות, כן, של הרב קוק, שהוא היה עם רב שלמה גוץ. נפגשתי איתו עוד פעם בקישינוב, לפני המלחמה, בשנת תברש עין דלת, ובווייס בדן, בשעת המלחמה. ואז היה המיליונר הזה, החבר הטוב שלי. עסקנו הרבה בענייני תורה, הוא היה שקדן גדול ובקי בשס. אז החלה כבר, הכבדות בהשגת כספים, מחשבותיו היו נתונות בימים האלה לתחיית ארץ ישראל, לתחיית התורה בארץ ישראל, בצורה כזאת שהיא תהיה חודרת לכל סדרות החיים. אם נעבור מהסיפור האישי למצב ולתוכן של המוסד הזה, כן, בית מדרש מזרחי, ולתוכן של הזמן הזה שאנחנו עומדים בו, נמצא כאן איזה חזון. חגיגת חנוכה עם מצוותה ועם הדלקת נרותיה, כנראה שעשו את זה בחנוכה. אנו מוצאים בה איזה דבר שיש לנו לחשוב על אודותיו, על כוח האחדות שבנו. אנחנו נתקלנו אז בעם יוון, שהשאיר שם גדול בעולם. החוכמה היוונית נכנסה בכללות העולם, והכניסה אז גם בנו תסיסה. הגמרא אומרת של חוכמה יוונית נגזרה גזרה, לשון הגזרה היא ארור אשר ילמד את בנו חוכמה יוונית. לא כתוב אשר ילמוד, אלא אשר ילמד את בנו. חכמינו הקדושים, כלומר אין איסור ללמוד, יש איסור ללמד. חכמינו הקדושים התייראו מאוד, שמה החוכמה היוונית תמשוך את הנוער, ותנתק אותו מאמונת קדוש ישראל. אך ורק לקרובים למלכות הותר בקושי ללמוד חוכמה היוונית. אולם גם נאמר שם שעל חוכמה היוונית לבד נגזרה הגזרה, אבל לא על לשון יוונית. לשון יווני לחוד, חוכמה היוונית לחוד. דברי חז"ל עמוקים, ואין להבינם כפשוטם. מה זה? רק ללמוד, לשון היוונית מותר. מה בירוש לשון? הכוונה בלשון יוונית אינה רק לפי ירושן של מילים יווניות, אלא זה גם נכנס בתכונות של מדע. ההבדל בין לשון לחוכמה הוא הבדל שבין סגנון לתוכן. בשעה שחז"ל אומרים לשון יוונית לחוד, הכוונה לסגנון. ולא רק להוצאה מילים. רבי חנניה